אהלן, כאן זו דעתי על כל פנים.
פודקאסט זוגי על פוליטיקה ותרבות.
אנחנו עומר בן יעקב
ומיכל צורן.
יד, חשבתי על זה שבעצם אימפוסטר סינדרום, כאילו התופעה הזאת שבו אנשים מרגישים שהם השיגו דברים על ידי הונאה ופייקרי.
כן, כולנו מכירים.
כן, שהיא תופעה שאני חושב שיש לה מימד מגדרי, אבל בלי קשר לזה. חשבתי על השבוע שבעצם זה נובע מזה שאנשים חושבים שהעולם זה מקום מתפקד.
אוקיי.
את מבינה מה אני אומר? כאילו, אם אתה מניח שמישהו, שאנשים עושים תפקידים שהם ראויים להם, אז אתה יכול לחשוב שאתה לא ראוי לתפקיד מסוים.
נכון, אתה אומר, יש שם הנחה מובלעת שהיא לא נכונה.
מה זה שהיא לא נכונה? היא חבל, הזמן לא נכונה.
זאת אומרת, אתה גם חושב כאילו שאנשים, אתה חושב שאנשים כאילו עובדים בדברים שהם הוכשרו אליהם.
בדיוק, בדיוק. זה מה שפתאום נפל לי הסימון, שזה קשור, שזה לא סתם איזה כאילו מין, אתה מניח שהטוב מנצח. זה הרבה יותר גדול מזה, כאילו, או אתה חושב שאתה רימית, כן? זה משהו הרבה יותר בסיסי.
או אתה חושב שהעולם מנוהל על ידי מבוגרים, ולא על ידי תינוקות שמשליכים השלכות פסיכולוגיות.
בדיוק, בזמן שכאילו מין, אפילו יש לנו איזה חבר אדריכל שאמר לי את זה פעם, כאילו מין, זה לא יומן, שכאילו מין, נותנים לבנות בניינים. כאילו, זה בדיוק העניין, זה כולנו, זה מה שאת אומרת, זה פשוט ילדים שמעמידים פנים שהם מבוגרים. עכשיו, אני מרגיש שאחד מהתכונות הטובות שיש לי זה שאני נורא מבין שהעולם הוא חתיכת חרטבוני, כן?
כן.
ושפייקרי הוא הכלל, לא האקספשן, כן?
כן, אתה שקרן גדול.
אני שקרן גדול, עכשיו, לא רק אני, כן? זאת אומרת, לשם הדיון, גם אובמה הוא שקרן גדול.
נכון.
אף אחד לא הוכשר להיות הנשיא השחור הראשון, נכון?
לא.
זאת אומרת, אף אחד לא הוכשר להיות, ראינו את זה עכשיו, סיימנו סוף סוף את הסדרה על קלינטון, זאת אומרת, רואים שם, אף אחד לא מוכשר, זה בדיוק העניין, כן? אז ופתאום הבנתי שהאימפוסטרסינדרום הזה בנוי על המערכת פילוסופית נורא גדולה, שהבוטם ליין שלה זה העולם הוא מקום מתפקד, ואני בן אדם לא מתפקד, ולכן אני כאילו מין חריגה.
לא רק העולם מתפקד, העולם זאת אומרת בנוי בצורה מסודרת,
כן, שקשורה,
שיש בה היגיון פנימי.
נכון, ושהדבר הזה אפילו יותר קשור לאיזה מין פנטזיה, הייתי אומר נוספת, שהוא הפרופסיונליזם של העולם. זאת אומרת, זה שיש...
שוב את המילה. עוד פעם?
פרופסיונליזם, או פרופסיונליזציה של העולם. פרופסיונליזציה.
אחרון ודי.
פרופסיונליטור. שכאילו מין, אתה מניח שגם יש בכלל דבר כזה שנקרא מקצוע, כן? זאת אומרת, עכשיו, יש מקצוע במובן של ניסיון, אבל אין מקצוע במובן, נקרא לזה, זאת אומרת, דיברנו על זה לפני קצת זמן בהקשר של הורות, כן? זאת אומרת, אין מקצוע שנקרא הורות, כן?
לא, גם אם היה באמת מקצועות, אז לא היה חדשנות.
נכון.
זאת אומרת, לא היה אפשר לחדש שום דבר.
נכון, זה בדיוק מה ש... זה בדיוק ככה
עושה. שזה אגב קצת מה שקורה בצרפת, אני מרגישה.
לא רציתי בהכרח לקחת את זה למקום כזה, דווקא בצרפת יש להם וגם...
כי אנחנו פשוט בפריז עכשיו.
אנחנו עכשיו בציריך?
אנחנו בתוך פריז. בעיר פריז.
בפריז, אפרי. בצרפת דווקא זה מצחיק, כי אני מרגיש שיש את המושג הזה בצרפתית, סבו אפר, כאילו ה-know-how. know-how, כאילו, know-how מקצועי. סבופר זה כאילו ממש ידע של עשייה, של doing. וכאילו מין, בסופו של דבר אתה אומר, כאילו דווקא פה יש, זאת אומרת, דווקא יש איזה פרופסור, זאת אומרת, אני היום הייתי באיזה בולונג'רי, תאמיני לי, הם ממש...
זה מה שאני אומרת.
כן, הם יודעים מה הם עושים.
שהם באמת יש להם מין מסורת שהם רק מצייתים לה ועושים כמו שעשו אבות ואבותיהם לפניהם ואבותיהם לפניהם. ולכן אין פה המון חדשנות.
במובן הזה, זו דוגמה נורא יפה.
כי דווקא
אוקיי,
יש
נכון,
פה
נכון,
המון
נכון.
פרופסיונליות.
נכון, נכון, זה באמת נכון. טוב, בסדר, נתחיל?
נתחיל?
נתחיל.
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 אני חושבת שנתחיל.
את רוצה להתחיל?
מה דעתך להתחיל?
תקשיבי, המנויים נורא אהבו פעם שעברה את המריבה, את רוצה לריב עוד פעם?
היום היה בסדר.
את קצת השמנת. הבית מתונף.
הבית נקי, כי ניקינו אתמול.
ניקינו אתמול?
כן.
מי יזם את זה?
אני.
זה כאילו, היית אומרת שזה הכלל או היוצא מן הכלל?
זה, די, כבר אני ממלך תוך את זה.
תעזרו לי, מיכל, חולת ניקיון, ולא משנה כמה אנחנו מנקים, היא רואה לכלוך.
לא שומעים לחישות.
שושטו.
סתם, אתה גורם לתסכול של אנשים שהם יצמידו את האוזניות עוד ועוד לתוך המוח שלהם, ינסו לשמוע אותך.
יחדירו את
האירפוד. אתה יודע, אנשים, אני הולכת ברחוב ואומרים לי, לא שומעים את עומר, גם אנשים זרים.
בצרפתית הם אומרים לך.
לא שומעים את עומר.
זה נאמר בצרפתית? טוב. אני רוצה לפתוח היום בנושא סיפור מדהים על בחור בשם טרנט קולבר.
כן.
טרנט קולבר הוא סטודנט למשפטים בייל.
רק הערת ביניים.
עוד לא אמרתי משהו בכלל.
אבל זה הערה שלפני שאומרים משהו.
תגידי.
שזה אייטם שבעצם סופר לנו עליו ממקור ראשון. שזה נכון. די פעם ראשונה שזה קורה. המאזינה יונת בן עוזר, שהיא גם מאזינה וגם בדודה שלי.
מה הייתה קודם, דרך אגב?
היא קודם הייתה מאזינה, ואחרי זה מסדנו את הקשר לבנות דודות. אז היא בעצם כרגע נמצאת בשנה אחת ב-Yellow School. אז היא בעצם סיפרה לנו על המקרה הזה שהיא ממש ראתה אותו, ואז גם נחשפנו אליו באזורים אזוטריים של התקשורת.
כן, הוא בעצם דווח בעיתון נורא ימני בשם The Washington Free Beacon, ונכתב גם כמאמר דעה בוושינגטון פוסט, אבל אני רוצה שנייה לספר, כי בדרך כלל את פה בשביל מי שלא מבין, וכרגע אנחנו מדברים על משהו שהמאזינים עוד לא הבינו.
נכון, אני רק צריך לתת, כשמגיע מגיע, צריך לתת קרדיט.
קרדיט וקרדיט יזדו, כמו שאומרים, אה?
כן.
אוקיי, אז טרנד קולבר הוא סטודנט בייל, באמת, למשפטים, והוא חלק משתי אגודות סטודנטים, שתי כזה unions, associations. אחד הוא גוף בשם The Federalist Society, שהוא גוף משפטי שמרני, שפעיל כבר קרוב ל-30 שנה, והשני, פשוט מושלם בעיניי,
כן.
The Native American Law Students Association. זאת אומרת, נכון. מדובר במישהו שהוא כנראה החזות שלו יחסי לבנה, אבל יש לו איזה heritage, מה שנקרא...
החזות שלו ממש לבנה, ראית אותו?
האמת שלא ראיתי תמונה שלו.
הוא נראה כמו מגה צ'רוקי.
הוא לא 1/16 צ'רוקי? הוא ממש צ'רוקי?
לא, הבן אדם הוא נראה כמו פאקינג אינדיאני.
טוב, אנחנו נחזור לזה. אומרים Native American, לא אינדיאני.
הם לא שומעים אותי.
הוא לא מניו דלי, אוקיי? הוא Native American.
בסדר, יש לו שיער ארוך ואת האף הפחוס הזה, והוא ממש נראה כמו צאצא ישיר של Native American.
Native American. טוב, והשם האינדיאני שלו זה likes offensive words a lot. אוקיי, אז טרנט, כבר התחלתי להבין לאן זה הולך. אז טרנט קולבר הוא חבר בשתי האגודות האלה, ובניסיון שלו להחיות את הארגון המאוד סקסי שנקרא Native American Association of Law Students, הוא שלח את האימייל הבא. Sup Nalsa, שזה הראשי תיבות של הארגון.
כן.
Hope you're all still feeling social. This Friday, we will be christening our very own and soon to be world-renowned Nalsa Trap House by throwing down a Constitution Day bash in collaboration with the Federalist Society. Planned attractions include Popeye's Chicken, basic bitch American-themed snacks like apple pie, and I hope to see you all there.
כן.
עכשיו, בואי תסבירי לי מה את הבנת מהמייל הזה?
אני הבנתי שיש מסיבה. בסגנון מוזיקלי טראפ.
טראפ.
והבנת גם? הג'אנר של ההיפ-הופ טראפ.
כן.
ושיהיה כיבוד מסוג אוף
ואמריקן
פאי.
אני הבנתי עוד שתי דברים גם, שהוא זה שהם באמת... אנשים הכי סחים על פני כדור הארץ.
כן, ושכאילו הוא די אפס.
והוא די אפס, והם הם, 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 הם רוצים לעשות Constitution Day Party, שזה באמת נשמע כמו הדבר הכי לא מעניין בעולם.
כן.
בוא אני אספר לך מה הסטודנטים האחרים בייל שמעו.
בוא תספר למאזינים, כי אני כאילו יודעת.
את לא יודעת.
ואני סיפרתי לך את זה, אבל סבבה,
בואי. אז כמובן שתוך ליטרלי כמה דקות התלוננו עליו.
לא פחות מ-15 תלונות על harassment.
And...
discrimination.
And discrimination, כאשר הראש של ה-Black Students Law Association כתבה את הדבר הבא, I guess celebrating whiteness wasn't enough, כן? ואז היא הולכת לדבר על ה-Federalist Society שנגיע להם, ואז היא אומרת שהארגון הזה has also historically supported anti-black rhetoric. אוקיי. עד לפה אתה אומר, בסדר, יש פה כאילו, באמת סצנה נורא ווקית, מתלוננים וזה, אבל מה קרה?
אתה מרגיש שהיה מישהו בצד שאמר, הקושים נלחמים באינדיאנים, או שכאילו אף אחד לא אמר את זה?
וואו, את ממש רוצה שיעשו לנו קנצל, נראה, טוב שאת לא בביגל אסוסיישן of law students.
אני נמצאת שם, אני בביגל אסוסיישן של
הלאו סקול. זה אסוסיישן of one person, והוא בפריז, דרך אגב, שזה העיר שאנחנו נמצאים בה כרגע, שייל זה לא פה, רק שתדעו, זה בניו הייבן, בקנטיקט. אז כמובן שהאנשים האלה שנעלבו ונפגעו אנושות מה...
והוטרדו
מהאימייל המאוד סחי הזה, פנו... לתפקיד מאוד מעניין שיש באוניברסיטה, ויש גם עכשיו הרבה מאוד חברות הייטק, שנקרא Chief Diversity Officer,
כן.
בעצם אחראי על ה-diversity, והתלוננו, כן? וקולבר זומן לשיחה, ושם בשיחה נאמר לו שעדיף לו להתנצל, אוקיי? ובגלל שהוא כמובן מדובר בילד זין מארץ הזיינים, הוא כמובן הקליט את השיחה הזאת, מה שהוביל את הסיפור הזה לאור, ובשיחה הזאת הוסבר לו שהמייל הזה היה טריגרי עבור סטודנטים. את רוצה אולי לנסות לנחש מה ספציפית?
אין לי צורך לנחש, כי שוב כאמור, המשחק הזה מיותר בגלל ש...
את ממש צריכה לשחק איתי פה עם הרטוריקה, כאילו אני יכול להגיד בעצמי. בכל מקרה, טוב, אני לא מעוניין שתנסי.
לא, אני רוצה להוסיף, אני לא רוצה לנסות, כי אני יודעת תשובה. לא צריך את העמדת פנים הזאת. מי זה שם? איך עושה אריה? כאילו, למה אנחנו צריכים את זה? אבל מה שאני כן רוצה להגיד, זה שהוא לא זומן לשיחה אחת, הוא זומן לכמה שיחות.
אני עוד באמצע להסביר, אז אל תהיה, don't steal my thunder, and don't oppress my people, בסדר? אוקיי, אז הוא זומן לשיחה, ושם נאמר לו, או אם אני מבין בין השורות, בעצם שהיה שתי דברים נורא אופנסיביים במייל שלו, שלוש, סורי. אחד זה השימוש במולח trap house.
כן.
שתיים זה...
שזה כמובן במקור, כינוי...
trap house זה כינוי גנאי ל-crack houses.
לא, זה כאילו, זה מקום שבו מוכרים סמים.
כן, אז זה דבר אחד. דבר שני, זה הרפרנס לצ'יקן.
צ'יקן, שזה כמובן כן, ששחורים.
כן, כן, וזה כאילו הצלבה ביניהם, כאילו מין, היא נקרא לזה מין ניחוס של דברים, תרבות, דברים שחורים נכון. וכמובן, הדבר השלישי, ובעיניי בגדול המזעזע ביותר, שהוא זה שהמסיבה שבו עושים appropriation ברמת ההזמנה לתרבות שחורה, היא ביחד עם ה-Federalist Society, שהם, כפי שהראש הזה, Black Law Students Association אמרה, יש להם rich history of anti-black rhetoric.
זה לא רק היסטורי, זה גם עד היום. זאת פדרליסטים, אתה יודע.
לא, לא, אבל ה-Federalist Society הוא גוף שקיים 30 שנה, אני לא אוהב אותו, הוא גוף שמרני, אבל בגדול הוא פשוט גוף שמרני, כן?
כן.
זאת אומרת, זה עוד לא נגד החוק, וה-Chief Diversity Officer בשיחה השנייה שהוא זמן אמר לגבי ה-Federal Society, כן? ארגון של סטודנטים למשפטים, מותר להיות שמרן, כן? זאת אומרת, זה לא, אני לא שמרן, אבל מותר להיות שמרן.
כן.
והוא אמר לו, הבן אדם הזה, ה-Chief Diversity Officer אמר לקולבל, שה-Emails Association with the Federalist Society was very triggering for students who already feel like the Federalist Society belongs to, תקשיבי טוב, political affiliations that are oppressive to certain communities that obviously, of course, include the LGBTQIA community and black communities and immigrant communities. או במילים אחרות, הגוף השמרני הזה הוא טריגרי עבור אנשים...
בפני עצמו, זאת אומרת, עצם הקיום שלו הוא טריגרי, ולכן בן אדם שחבר בו צריך נורא להיזהר, כי אסור לו לעשות משהו נוסף, כי הוא כבר בפרוביישן מבחינת האנשים האלה.
כן, כן, בדיוק, בדיוק.
ואם הוא יעשה עוד דבר נוסף, כמו לשלוח את ההזמנה האומללה הזאת, אז יעלו עליו.
בדיוק. עכשיו, בעצם האופנס הוא פעם ראשונה היה עצם השימוש בשפה, ופעם שנייה עצם החברות והניסיון לעשות אאוטריץ' לארגון הזה.
זאת אומרת, קודם כל זה איזשהו חיסול, אני לא יכולה להגיד פוליטי, כי זה חבורה של סטודנטים מטומטמים שעוסקים
לא,
בקקה.
לא, זה לגמרי חיסול פוליטי.
אבל זה ברור שזה חיסול פוליטי, והעניין הוא בעצם החברות שלו בארגון הזה, וגם האמת זה שהוא מעיז להיות חבר נכון. בשני הארגונים האלה, שזה באמת חוצפה מבחינתם. זאת אומרת, הוא גם פדרליסט.
כן, הוא גם בארגון השמרני.
אבל הוא גם חבר בארגון מאוד, מאוד PC, מאוד פוליטיקת זהויות של כאילו, אתה יודע, ה-Native Americans, כאילו, proud
כן,
something.
כן, אני מרגיש שזה כבר ספקולציה, אני חושב שזה נקודה נורא חשובה, ואנחנו נחזור אליה, ואני חושב שזה נקודה נורא חשובה, מה שאת אומרת עכשיו, שבעצם, א', יכול להיות שהוא מנסה לחלוב איזה הון פוליטי פה, במובן הזה שהוא כאילו מין אומר, אני בעצם מיעוט שהוא שמרני, כן? אבל יותר מזה, בעצם, את טוענת שעושים לו חיסול פוליטי, בגלל שהוא עושה את המעלה הזאת, בגלל שלא ייתכן,
על שתי הנקודות האלה.
לא ייתכן, לא ייתכן שיש Native American שהוא לא in line
בדיוק.
עם השיח.
אני חושבת שזה מעצבן אותם. בדיוק. זאת אומרת, אתה זהותן, זאת אומרת, אתה מתגאה בזהות הצ'רוקי שלך,
כן.
אז אתה חייב להיות על הערכים הליברליים שאנחנו מאמינים להם.
זה לא ערכים ליברליים, יש פה ערכים בעיניי אנטי-ליברליים, אתה צריך
בסדר,
להיות מיושב עם השיח הפרוגרסיבי הזהותני, ואם זה לא מספיק, ואני עכשיו באמת, אני שונא שאני ננצתי לשמש בביטויים כאלה, אבל וושינגטון פוסט באמת, במאמר דעה שבו נחשפתי לדבר הזה, שבו מסביבתי את הציטוטים מימנו, אמר שזה באמת כבר מגיע למקומות של חינוך מחדש מאויסטי, של סין, ובאמת קשה לא לחשוב על הדברים האלה כשקוראים את הדבר הבא. בפגישה השנייה איתו הציעו לו להתנצל, הסבירו לו שזה עדיף בשבילו, שככה
להתנצל בפומבי.
בטח. וכמובן, במיטב המסורת המאויסטית, סיפקו לו מכתב, כן, שהולך ככה. I know I must learn more and grow more, and I will actively educate myself so I can do better.
כן.
הוא לא הסכים, כמובן, כן.
אגב, הוא לא הסכים, והוא הציע משהו אחר.
נכון, בדיוק. הוא הציע להיפגש.
בדיוק, להיפגש עם כל מי שיש לו בעיה, אבל כמובן שהאוניברסיטה לא הסכימה.
ומה היא עשתה במקום?
אתה יודע גם למה הם לא זה? למה הם לא הסכימו?
ואת יודעת מה הם עשו?
ואתה יודע.
איך אני אוהב שאנחנו hating together beagles.
אין פעולה זוגית יותר מהנגד מזה. לא, הם אמרו שהם לא יכולים לתת לו לעשות את זה, כי זה יצייר אותם באור לא יעיל כלפי תלונות. זאת אומרת, הם יצטיירו כאנשים שלא עושים כלום.
כן, כמו הפעם הזאת שבטח הם הכחישו אינסוף מקרים של התלוננות אלימות מינית. בטח. ולא עשו דבר במשך שנים. אוקיי. אז...
מפה הופעל עליו כמובן לחץ אדיר.
אבל שנייה, אחרי שהוא סירב, האוניברסיטה והצ'יף דייברסיטי אופיסר הזה הוציאו את המייל הבא. אני פשוט חייב לקרוא את זה, זה פשוט מדהים. Recently, an invitation was recently circulated containing certain pejorative terms and racist language. We condemn this in the strongest possible terms. אז עברנו מהשלב שבו יש תלונה נגדו, ומפעילים עליו לחץ לא פורמלי, ועברנו בעצם לשלב שבו המוסד האקדמי מאשר, בעצם מכשיר את התלונה ואומר, כן, היה פה גזענות, כמובן שהם לא מפרטים מהי, הם פשוט מתייחסים, זאת אומרת, מתייחסים לרוח הזאת, זאת אומרת, אומרים,
אנשים נפגעו, זה מספיק.
היה מייל שהיה בו, היה בו pejorative, זאת אומרת, היה בו דברים כאילו מורידים, והיה בו גם משהו, שהיה לו שפה גזענית, כן? עכשיו, כמובן, זה השלב שהילד זיין הזה הדליף את זה לתקשורת, לפרי וושינגטון ביקון, שהוא באמת זה.
כן, כי אגב, גם אמרו לו הקהילה המשפטית קטנה, זאת אומרת, היה גם
שפה
של איומים,
של מוב.
ובאמת, הפעילו לו לחץ, ואמרו לו, take your time, אבל כל שנייה שלחו לו, אתה עושה את זה, מה אתה הולך לעשות?
עכשיו, הרי שהוא הדליף את זה, ובעצם הוא הלך לעיתון הימני הזה, לוושינגטון ביקון, ואמר להם שגם לחצו עליו, ואמרו לו שלא ייתנו לו להם המלצות, וכאילו זה, ישר יצאה הודעה מייל שאומרת, no student is investigated or sanctioned for protected speech. זאת אומרת, אנחנו כבר מבינים שיש פה קטגוריה חדשה שנקראת protected speech. היא בעצם לכאורה הליבה של הסיפור, שם הוא חטא, וכבר מסבירים לנו שלא על זה פעלו, למרות שאנחנו, זאת אומרת, שומעים בהקלטות שאובייסלי זה בדיוק מה שכן. זאת אומרת, כן? אני חושב ש...
רגע, אבל לא אמרנו את הדבר הכי נורא שהם בעצם עשו.
סבבה, אז תגידי.
שהם בעצם, בפגישה האחרונה, הם בעצם אימו עליו בצורה די ישירה, שהם... זאת אומרת, אני אסביר קודם את הרקע, בסוף הלימודים, כל התלמידי משפטים צריכים לעבור את הבר, כאילו מבחן הלשכה.
כן, בדיוק. כמו שמיים.
בדיוק. והגוף...
זה בכלל מצחיקה, כי זה כמו עורכי דין, אז זה מצחיק להגיד כמו שמיים.
סבבה. אז הגוף שנותן את ההכשרה הזאת, בעצם שואל את הבית ספר, בעיקר אם זה ייל, לפני זה אם יש להם איזה סייגים, לגבי הבן אדם הזה שעובר את הדבר.
כן, אבל צריך לאשר לך ולהגיד מין תעודת יושר מהמוסד שלימד אותך.
בדיוק, והם במובן מסוים אימו עליו בחצי פה,
כן, כן.
שהם יגידו שהיה בו איזה דופי כשהם, הלשכה הזאת תתקשר אליהם, שזה איום מטורף. זאת אומרת, זה ממש למנוע מבן אדם את הפרנסה העתידית שלו.
כן, על משהו שהוא...
זה הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות בעצם לסטודנט.
על צ'יקן וטראפ האוס באימייל. כן? שהוא אימייל שבמקרה הכי גרוע הוא טריגרי, זאת אומרת לפי המוסד, כן? הוא טריגרי עבור אנשים שלא אוהבים שמרנים, והם לא אוהבים שמרנים ברמה שזה נקרא לזה, זה מעורר בהם איזה טראומה ענקית, על זה יש איום מרומז.
כן.
על, זאת אומרת,
זה ליטרלי רדיפה.
לא, זה רדיפה. עכשיו אני רוצה רק להגיד, זאת אומרת, גם התגובה החברתית של עצם ההלשנה עליו, כן? וגם התגובה הממסדית נוגעים במשהו חשוב. א' כל, אני חושב שההלשנה הזאת היא דבר מזעזע. כאילו, זה שנגיד, נגיד, נגיד הבן אדם הזה הוא דושי מקדושר, רייסיסט מקרייסיסט, כן? והוא כאילו באמת הבן אדם הכי דוחה בעולם, כן? אז למה, זאת אומרת, באיזה עולם אתה הולך למוסד ומתלונן על זה? כאילו, זה אנשים בני 18-19, כאילו, זה ליטרלי לרוץ למורה, להתלונן.
ממש, פאקינג תגיבו למייל ותכתוב,
יגיזן, אפס, תעשו עליו, את יודעת מה? אפילו תעשו עליו חרם חברתי. אמיתי, כאילו, זה שרצים לצ'יף דייברסיטי אופיסר ורצים שיעשו לו סנקשנינג בתוך מוסד אקדמי יוקרתי, אתה אומר, אתם באמת ויני לוזרס, כאילו, אתם אפילו לא יכולים לעשות לו, אפילו את הדבר הזה של הקול אאוט, אתם לא יודעים לעשות. כאילו, אתם אפילו לא יודעים to do it to his face. אתם יודעים להתלונן בכל מיני פורומים, ואז ללכת להתלונן ולבוא למוסד ולהגיד למוסד, אתם נותנים הבמה ומחסה לבן אדם.
האמת שאפילו ראיתי ראיון איתו היום, והמראיין שאל אותו אם, כאילו, איזה תגובות הוא קיבל בקמפוס. והוא אמר, אף אחד לא דיבר איתי על זה ישירות.
ברור, זה ברור. כן, אני גם כאן. והדבר השני, שכאילו, וזה גם דבר מאוד מזעזע, שזה התגובה המערכתית, זאת אומרת, המערכת רק מנסה לצאת בסדר, כן? ובעצם קיבלה על עצמה את הנרטיב הזה, בלי לתת דין וחשבון על מה הוא עומד. זאת אומרת, ניחה היו אומרים לו, תשמע, אנשים נפגעו ממך, אנחנו מנסים לעשות פה שלום בית, אתה צריך להתנצל או לעשות משהו, ואם אתה לא תנצל, אנחנו נגיד, אנחנו נעיף, זאת אומרת, אפילו לא זה. זאת אומרת, הם בעצם מקבלים, אומרים, שומעים את התלונות ואומרים, לא, we'll one up you. כן, זה גזעני, זה כבר לא טריגרי, כן, זה אמירה גזענית, ויל שהוא מוסד בטח, זאת אומרת, אני לא הכי בקי בהיסטוריה שלו, אבל אני מניח שכאילו מין, יש לו שלל עבלות בהיסטוריה שלו, כאילו מי האדמה שהוא בנוי עליה עד לזה שבטח כאילו מין היה שם מסלול לכלכלת עבדים בזמנו, כן?
לא, אבל אתה יודע, זה הכל נפטר, כי היום הם פותחים כל שיעור בהצהרה שאומרת שיל נבנתה על גבי דיכוי וניצול, אז הכל בסדר, נכון? כי הם אומרים את זה בתחילת כל הרצאה, אז הם בסדר, הם ניקו את הכפיים שלהם, אבל הילד הזה שכתב כמה מילים במייל, עליו צריך לרדת עם מחבה של 5 טון.
עכשיו, מה שענק, שאחד מהשתי פודקאסטים שהם אשרה לפודקאסט, זה נקרא Trap House, כן?
נכון, Trap House. אני גם חשבתי
לא, על זה. לא, אבל זה באמת, כאילו, זה מטבע לשון, אז אתה גם לא יכול בכלל להיות אירוני, אבל כאילו, נניח את זה אפילו בצד, כאילו, עצם הקפיצה מאתה עשית איזה פועפה חברתי, למתלוננים עליך רשמית, למוסד עושה לך שיימינג, ומאיים לעשות לך, הוא פשוט מטורף בעיניי, ולי זה, את רוצה להגיד? זאת אומרת,
כן, לא, אני רק רציתי להגיד שכאילו, העניין הזה שיש כבר אובדן קשר בין המסמן למסומן.
כן, כן.
זאת אומרת, טראפ האוס בסדר, כולם יודעים שזה בעבר היה מאורת סמים, או מקור לממכר סמים, או לא יודעת מה. והסמים הוא מקושר לשחורים, והצ'יקן הוא גם...
יש פה שלילה של הקונטקסט, הוא היה מזמין למסיבה, כן?
לא, אז באמת, זאת אומרת, כאילו אנחנו אמורים להתעלם... מהקשרים, ולהתייחס רק להיסטוריה של כל ביטוי, זאת אומרת...
וכאילו המסיבת גייז של הביף קייקס, כאילו האיכות, בזכויות בעלי חיים ייצאו נגדם.
נכון.
לא, באמת.
נכון, הטבעונים יגידו כאילו מין...
די אליי למסיבת ביף קייק, כן?
כן, אז אני חושבת שהדבר הזה, וזה גם, זה גם היה נוכח באייטם שעשינו אז על המילון המחודש של ברנדייז.
כן.
זאת אומרת, איך אמורים לדבר. וזה באמת לרדת לציציות של כל ביטוי, ובעצם לפרק אותו מנשקו, זאת אומרת, להתייחס לשפה כדבר לחלוטין משולל, כדבר לחלוטין שטוח, שיש בו אך ורק את הממד ההיסטורי, ולא את הממד התרבותי, ולא את הממד החברתי, ולא את הקונטקסט, ולא את כל הערמת... דברים שמתקשרים לביטוי מסוים, וכל הדרך שבה שפה פועלת, זה לחלוטין לבטל את זה.
אבל בגלל זה כל כך המקמק, ובגלל זה הנוסח של ההתנצלות שרצו שהוא יפרסם, הוא כל כך מלמד.
נכון, אבל אפילו...
I know I must actively learn and grow. כי זה בדיוק השיח המאויסטי, כן? זאת אומרת, זה בדיוק המהפכה התרבותית, שאתה כל הזמן בסכנה להיות אנטי-מפלגתי. אתה כל הזמן עלול לגעת בתרבות שהיא רגרסיבית, ואתה כל הזמן בסכנה... אידיאולוגית, ואתה יכול בכל שנייה להפוך להיות אויב אידיאולוגי.
כן.
לכן אתה צריך ללכת לתוך המקום הזה שבו באמת שפה מאבדת משמעות, ואתה אומר דברים כמו I need to learn and grow.
ועכשיו, מעבר לזה שהיא מאבדת משמעות, זאת אומרת, האנשים האלה מעמיקים סטריאוטיפים, למה אנחנו עדיין מדברים על הדבר הזה של האוף והשחורים? זאת אומרת, בכל
כן,
פעם
זה לא
שאתם מזכירים
זה,
את זה, אתם מעמיקים את הסטריאוטיפ, די, כל האמריקאים אוכלים קנטקי פרייד צ'יקן. באמת, זה לא דבר שהוא כבר נוכח ברמה הזאת, זה רק נוכח באיזה הלעגה כזאת, שכבר האנשים האלה, אתה יודע, מזכירים את זה שזה קשור לזה.
זה סטריאוטיפ, זה סטריאוטיפ רב. אפילו אפשר, יש איזה עולם שאתה יכול לקרוא את המייל שלו, ההפך, כמין כאילו את האפרופריאשן לכאורה, אתה יכול לבוא ולהגיד הפוך. זאת אומרת, הוא בעצם אומר, אני רוצה, אני ימני, אני שמרה, אני רוצה לעשות מסיבה לכבוד Constitution Day, ומה Constitution Day בעיניי? תרבות שחורה ותרבות לבנה. זאת אומרת, הוא אומר, אנחנו נאכל צ'יקן ואפל פאי. כאילו, דווקא אפשר באותו מידה לקרוא את זה הפוך, אבל זה בדיוק העניין, שאין פה שום דיון מהותי, כן? זאת אומרת, זה רק הרדיפה, זה רק המיסוד הזה, כן? זאת אומרת, זה מה שמזעזע בעיניי פה.
אבל אני גם מרגישה שכאילו הסטריאוטיפים כבר קיימים אך ורק בטענות של האנשים לגזענות.
כן, כן,
זאת אומרת, האוף לא קיים בשום דבר חוץ מבמקום הזה, והם בסופו של דבר עושים עוול לעצמם במובן הזה.
ברור, אין שאלה. אני רציתי, לי זה קשור למאמר דעה של ג'ודית באטלר. ג'ודית באטלר, ההוגה הפמיניסטית, הגל שלישי הרדיקלית, אולי הכי חשובה של 50 שנה האחרונות.
כן, ניסחה מאוד תיאוריה קווירית, תיאוריה טרנסג'נדרית.
כן, היא בעצם, זה שמין ומגדר הם מופרדים, ומגדר הוא פרפורמנס שנובע משפה, הוא התיאוריה שלה, וזה באמת תיאוריה מדהימה, שהיא במובן מסוים, הייתי אומר, אולי אחד מהטופ 5 או טופ 10 important political philosophical theories של ה-20-30 שנה האחרונות, בטוח היא עומדת בבסיס של המון מהפכה של ה-identity politics, ובאופן כללי מהפכה גם של השיח על ההטאבי, זאת אומרת, זה גם גישה שקשה לא להריץ את המהפכה שלה, זאת אומרת, היא עשתה משהו נורא נכון, כל מי שאי אפשר לקרוא את הטקסטים שלה, היא כותבת בצורה לא קוהרנטית, אבל כל, once אתה שומע את ההבחנה בין מין ומגדר, ושומע את זה שמגדר הוא דבר פרפורמטיבי שנובע משפה, קשה to unthink it. במובן הזה יש משהו נורא נכון ונורא מדויק. כאילו כל הרעיון של את נעשית אישה ואת מתנהגת אישה ואתה לומד, ושכאילו הפרפורמנס הפיזי והשפתי הוא מה שמבנה אותך ככזה, הוא נורא, הוא טענה נורא חזקה. ואפילו אני אגיד שבהקשר של כאילו מין, תמיד זה מצחיק אותי שהאמריקאים מדברים על pronouns, וכאילו התפקיד של מגדר בשפה, שהוא באמת באנגלית בקושי יש לזה משמעות. בעברית, בצרפתית, בהמון שפות, בערבית, יש מגדר, יש תפקיד מאוד גדול, ואז אתה מבין שבאמת שפה היא מבנה את הדיכוטומיה בין זכר ונקבה ברמה בסיסית. זאת אומרת, חלק מהסיבה שזה זכר ונקבה היא דבר כוח בסיסי בחברה שלנו, בחיים שלנו, זה גם בגלל שהשפה עושה את זה, כן? אז למה שנה, יש עכשיו בקלש ענקי נגד ג'נדר סטאדיז בכל העולם, וזה נהיה כאילו מין איזה דמון כזה, כן? וג'ודית באטר בכבודה ובעצמה כתבה מאמר דעה של 3,000 מילה לגרדיאן, שאני, מה שאני אמר, אני סבלתי בשבילכם, ואני קראתי את כל הדבר הזה מהקבוצות.
כן, אני קראתי אולי חצי, אולי פחות.
מה שמזעזע בזה, ואני באמת אוהב אותה כסך הכל, מה שמזעזע במאמר הזה, זה שבעצם רואים שם לוגיקה מאוד דומה למה ששמענו בסיפור של קולבר. כי בעצם במשך 3,000 מילה, ג'ודית באטלר לא אומרת כלום. היא אומרת דבר
כן,
אחד.
כן, אני חיפשתי וחיפשתי כן. איזשהו משמעות בטקסט המאוד ארוך הזה.
לא, זה נורא ארוך. זה גם דרך בטח מבחינתה זה הטקסט הכי קצר שהיא כתבה בחיים שלה.
כן, אבל באמת לא היה. זאת אומרת, לא...
לא, אין שם טענה. הטענה שלה הולכת בגדול ככה. יש אנשים, ברחבי העולם זה נהיה נורא טרנדי, שהימין השמרני הלאומני, לוקח את ג'נדר וג'נדר סטאדיס בפרט, כאיזה מין נקרא לזה הסמל
לכל מה שפרוגרסיבי בדיוק,
לכל מה שזה, כאילו מתגעגעים לזמן שהמן הוא זה מן, הוא זה וומן, הוא זה וומן, והם טועים. זה מה שהיא אומרת, ובגדול הטענה, אם אני צריך להפעיל חסד כלפיה, מה שהיא אומרת את בסיס 3,000 מילה, זה, אפשר לסכם את זה בהשמרנים שמעבירים עליי ביקורת, הם שמרנים.
כן.
זאת אומרת, זה הטענה שלה, זה דבר מדהים. היא לא עונה לאף דבר ענייני שבן אדם יכול להגיד, אפילו לא עולה לגבי, לאף טענה לא עניינית, כן? עכשיו, בפילוסופיה ובאקדמיה נהוג להפעיל את עקרון החסד, שזה לקחת את הטענה של המבקרים שלך, ולנסות להפעיל כלפי הכי הרבה חסד שאתה יכול, ולנסות לקושש ממנה איזשהו דבר ענייני שאתה יכול לנות עליה. ג'ודית באטלר עושה ההפך. היא במשך 3,000 מילה אומרת, מי שלא אוהב אותי הוא לאומנים, ולאומנים הם לאומנים. ומי שלא אוהב אותי הם שמרנים, ואתם יודעים מה הבעיה הם שמרנים? הם נורא שמרנים. עכשיו, יש שם איזה קטע, שורה מדהימה שהיא פשוט בגדול אומרת, נורא ברור שהכוחות הלאומניים, מה שמעניין אותם היא בניית הלאום. ואתה אומר, כן, הם לאומנים. עכשיו, את רוצה אולי להגיד שלאומנות היא בעיה? כי אפילו גם את זה היא לא עושה. זאת אומרת, היא רק בעצם עושה guilt by association, וזה הזכיר לי נורא את הסיפור של, טרנד, של קולבר, מהסיבה שבעצם האקסיומה שלה זהה לאקסיומה של ייל. אין טעם להתווכח עם אנשים.
נכון.
שהעמדה שלהם היא שמרנית. כי עצם השמרנות, עצם היותך שמרן, זה דבר שכבר סיכמנו והבנו שהוא נגוע ברמה שהיא אין טעם בכלל. זאת אומרת, ומה שמדהים בטקסט של באטר זה שהוא נע, זאת אומרת, לשם הדיון, היא מביאה שם את דודה הפולני, כן? שהוא באמת ממשל, באמת רגרסיבי ומסוכן, שיוצא מהחוק הפלות, ובאמת רוצה לאסור על, 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 נקרא לזה לימודי מגדר, והשווה את זה לדברים שגם מקרון עשה. עכשיו, מקרון הוא איש מרכז, נכון שהוא איש מרכז ימין, נכון שאני לא אוהב אותו, כן? זאת אומרת, אני גם ראיתי קצת מה הדברים האנטי-ג'נדר שהוא אמר. זאת אומרת, הוא בעצם מין, קצת קורץ לזה מין family values discourse. כן? והיא שמה אותם באותו בסקט. עכשיו, יש בזה משהו נורא וולגרי, כי בסופו של דבר, ברמה הכי בסיסית, גם את לא מסכימה עם הדברים האלה, זה לא אותו דבר. וגם יותר מזה, את יכולה, סליחי לי, לביטוי, לגדל קצת balls ולהגיד, כן, אני הוגה רדיקלית. התיאוריה שלי היא רדיקלית, ואני רוצה להגיד לכם שאני באמת באה להשמיד את ה-family value שלכם. לא רק זה, אני באה להשמיד את מדינת הלאום. למה? כי אני מאמינה ברדיקליות. אבל אפילו את זה היא לא עושה. היא בעצם חוזרת על, 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 על הרפרנסים ומלא שם מלא buzzwords כאלה, מין, it is clear that these people are dedicated to white supremacy. כן. לאומנים? כן, לאומנים הם dedicated to white supremacy? כאילו, זה כל כך obvious, כאילו, מין, וזה חוזר למקום הזה של ה-Federal Society. זאת אומרת, החטא שלו זה שהוא שייך לאגודה שמרנית, ושמרנות היא עמדה לא לגיטימית. עכשיו, מה זה משגע? כן, סורי, כן.
לא, אני חושבת שהדבר הזה, אתה נורא צודק, ואני חושבת שזה מביא אותנו לנקודה, זאת אומרת, הגענו לנקודה עם פוליטיקת הזהויות, שמה שהיא עושה עכשיו זה פשוט פלגנות. זאת אומרת, הפלגנות הזאת שמביאה אנשים להרגיש שהם כבר לא יכולים אפילו לדבר אחד עם השני. לא, פלגנות, תסתכלי,
זה נטו, נטו משטור של, נקרא לזה, רון תרבותי
וגבולות
סימבוליים, שמותר ואסור לחרוג.
זה ברור, אבל אני אומרת, זה גם מביא הלאה, זאת אומרת, הצעד הבא של הדבר הזה, זה שזה עושה משהו שהוא ההפך מסולידריות.
כן,
זאת אומרת,
נכון, נכון.
ואני אתן דוגמה, לפני כמה חודשים, אז פנתה אליי באינסטגרם את בחורה שלא הכרתי, וכתבה שאני שמעה את אחד הפרקים בפודקאסט שלנו, ושאני טרנספובית, וכל מיני האשמות כאלה. והאמת, כאילו, בהתחלה די נבהלתי מזה.
בטח, כן, כי אנחנו לא, גם את בטוח, אנחנו לא מחפשים, כאילו...
לא, יש בזה משהו לא נעים להרגיש שמישהו, אתה יודע, נפגע מדברים שאמרת.
כן, כן.
לא חושבת ש... אולי יש אנשים שרוצים את זה, אבל זה לא נעים.
כן.
וזאת אומרת, אמרתי לה, אוקיי, אני לא, זה היה כבר פרק מזמן, ולא כן. ממש זכרתי. אז אמרתי, תשמעי, לא זוכרת מה אמרתי, אני מוכנה לשמוע את הפרק ולראות. ושמעתי את הפרק, וכתבתי לה, אמרתי לה, טוב, תשמעי, שמעתי את זה שוב.
כן.
אני לא רואה את מה שאת מדברת עליו, זאת אומרת, אני אמרתי כך וכך וכך. ואז היא ענתה לי, נורא בסיסמאות. לא, וזה היה ממש נראה כאילו, היא פשוט הדביקה כמה סיסמאות מתוך איזה פמפלט שנותנים.
כן, זה טוקינג פוינטס כאלה.
כן, ואני המשכתי להשיב, ואחת הטענות שלה היו שאני כאישה סיסג'נדרית לא יכולה להגיד מה טרנספובי.
כן, אין לך את הזכות בכלל לעשות את ההכרעה הזאת.
ואני כאילו, אתה יודע, היה בזה משהו שאמרתי, לא. אני לא חושבת שזה נכון, כמו שאני לא חושבת שרק אישה יכולה להגיד מה שוביניסטי ומה לא.
כן,
זאת אומרת,
כן.
וזה מוביל אותנו, הדבר הזה של רק הוא יכול להגיד ככה, ורק הוא יכול להגיד זה, וזה לא יכול להגיד, והוא לא יכול להגיד טראפ-האוס. זה מוביל למצב של פלגנות מטורפת, כלומר שכל אחת מהקבוצות היא בעצם מגודרת בפני עצמה. אין אפשרות לחפיפות, זה בדיוק
כן,
גם
כן.
מה שאני אומרת על הניחוס.
נכון.
זאת אומרת, אי אפשר ללמוד מתרבויות, אי אפשר לדבר עם תרבויות, זאת אומרת, זה הולך ומקצין.
כן.
אי אפשר כבר, אין שום, הנה, ג'ודית באטר לא יכולה לדבר עם האנשים
נכון,
האלה.
נכון, נכון.
וייל, אי אפשר לתקשר עם הבחור הזה, אי אפשר אפילו לתת לו לתקשר עם מישהו פגע בהם. אין תקשורת, זאת אומרת, זה אי סולידריות מטורף, זה כל קבוצה פשוט עומדת בפני עצמה, אין שום יכולת אתה יודע,
לעשות קשרים וזה, אבל אני, מה שמפחיד אותי זה שזה הצודקת באיזו רמה פוליטית, מה שמפחיד לי שברמה פילוסופית זה חותר תחת התנאים הבסיסיים ביותר של, כאילו, סורי שאני יודעי צריך קצת שמרני, אבל של כאילו מין נאורות.
של חברה?
כן, אבל חברה במובן המודרני, אפילו לא הפוסט-מודרני. זאת אומרת, ברמה הבסיסית זה אומר שאין לנו אותו חוויה של המציאות, ואני לא בר סמכה להגיד שום דבר על המציאות שהיא לא המציאות שאני כאילו מין מוכר כסמכות בה, כן? עכשיו, זה נכון שנגיד, אני יודע להגיד שאני משיחות איתך בתחילת הקשר, למדתי להבין שהחוויה הנשית בעולם מאוד שונה מהחוויה הגברית, כן?
כן.
ואני לומד להכיר את זה, אבל זה לא אומר, כן? זאת אומרת, שאין לי שום יכולת, נגיד, להביע
לא,
עמדה.
זה לא אומר שכל אחד יכול להעיד רק על עצמו, ולדבר
בדיוק.
רק על מה שהוא חווה על בשרו, וזהו. זאת אומרת, זה באמת אי תקשורת, זה עולם מנוכר,
כן,
אני לא
אבל...
רוצה לחיות בעולם
אבל
כזה.
אבל הפייז הבא, וזה מה שרואים כבר אצל ג'ודית באטלר וגם אצל ייל, זה המקום הזה שבו אתה רק עושה פוליסינג לגבולות האלה, כן? שג'ודית באטלר בעצם לא צריכה אפילו לתת טענה אחת עניינית על הביקורת, שאולי 99% מנה לא עניינית, לכלפי התנועה שלה. זאת אומרת, היא יכולה במשך 3,000 מילה לשלשל buzzwords, ובעצם לסמן את מי שהוא לא. לעשות
כן.
בעצם בורדר, ממש כאילו hard border, ולהגיד, האנשים האלה אינם לגיטימיים, והסיבה שהם אינם לגיטימיים, היא גם, זאת אומרת, בגלל שהם הלגיטימיים פוליטיים, אז לא צריך לשמוע שום דבר שאומרים. בזמן שבעיני הדבר הרבה יותר חכם, פוליטית, אני אומר את זה כשמאלני רדיקלי, כן? אם אני הייתי, כמי שרוצה שהמהפכה של ג'ודית באטלר, במובן שם תצליח, או לפחות השיח המשחרר יצליח יותר, אני דווקא אומר, ההפך. ההפך, הכי ההפך, תקחי את הטענות שלהם ותנסי לחלץ משהו אמיתי מזה. לדוגמה, הטענה, וזו טענה שהיא בעיניי כן שווה להגיב לה, שאומרת, השיח הרדיקלי מייצר בקלש שהוא יותר גדול מהבנפיט, כן? זאת אומרת שהשמרנות, נגיד בפולין, היא יותר גדולה, זה הגל השמרני, היא ימחק את כל ההישגים של הפמיניזם, לדוגמה, כן?
כן.
עכשיו, זו טענה שאתה כשמאלני רוצה להגיד, אז בוא תתייחס לזה, כן? אנחנו כשמאלנים, יש לנו אינטרס לבוא ולהגיד, מעולה, אז אנחנו נלחם בבקלש הזה עוד יותר, לדוגמה, או אפילו ניקח את זה למקום אחר, שנגיד, אנחנו כשמאלנים מעדיפים ימין שמרני על בסיס ימין פופוליסטי, או לא, כן, לא משנה, אבל אתה כשמאלני, אתה צריך להיות מסוגל גם להגדיר את האוברטון ווינדו שלך, גם אתה צריך להיות מסוגל להגדיר מה הקיצון שמולו אתה ניצב, אלא אם אתה בעצם לא שמאלני, ואתה בעצם יש לך אג'נדה שהיא אחרת, שהיא לא אג'נדה תוכנית פוליטית, אלא אג'נדה של לנקות את השדה מיריבים. עכשיו, זה כבר משהו אחר, וזה בעיניי מפעל א-פוליטי,
ואלים, אלים, אלים בטירוף.
אבל הוא גם, כמו שאתה אומרת, זה בדיוק המקום שאתה אומרת שכבר זה לא חברה. זאת אומרת, זה באמת לא חברה.
זה לא חברה, זה ניקור. זה מייצר ניקור.
זה מאויזם, זה בדיוק המקום הזה שבו יש אחידות אידיאולוגית, ואתה כשמאלני אומר, הבעיה בעולם זה לא שנגיד אין, המהפכות השמאלניות של דיור וזכות ההתאגדות וזכות לבריאות וזכות דיור, הבעיה בעולם זה לא שהדברים האלה לא קרו, הבעיה זה שיש ימנים.
כן.
עכשיו, יש בזה משהו פשוט מזעזע בעיניי, וזה...
זה בדיוק להוציא את טראמפ מהטוויטר, אגב.
נכון, זה באמת בדיוק להוציא את טראמפ מהטוויטר. טוב, אז יום חג במדינת ישראל, חברת הכנסת, השרה מרב מיכאלי, הצליחה סוף סוף להעביר את החוק של הגבלת הכהונה.
נכון, למרות שמי שלוקח עליו קרדיט כרגע זה גדעון סער דווקא, כי הוא זה שבאמת דחף לזה וגם הבטיח שזה מה שהוא יעשה, היא כאילו, אתה יודע...
זה היה להסכם הקואליציוני, אני חושב אפילו, לא? כן. שהם דיברו על זה בזמנו, זה כאילו old, the old thing שכאילו דוחפים, וכמובן שעוד כל כמה שנים זה עולה.
נכון, והפעם באמת ההצעה הזאת שאני לא יודעת אם לקשר אותה באמת למיכאלי או לשר, כל אחד, אתה יודע, מתהדר בדברים האלה.
כן, כל אחר שהוא מזדהה.
נכון, בכל מקרה היא אושרה בממשלה השבוע.
אני יכול להגיד משהו בדיחה קטנה קודם. שמעתי באמת בצ'אפ או טראפ האוס לפני כמה שבועות איזו הצעה להגבלת משילות אחרת שהיא ממש טובה. זה נשיאות אמריקה, יכול להיות שברשות ממשלת ישראל אפשר גם ליישם את זה. וזה הולך ככה. כל ראש ממשלה שלש נשיא יכול לקיין 6 שנים, אבל מוציאים אותם להורג בסוף.
מעולה.
נכון?
כן.
זה, האמת שאני אומר את זה ברצינות. זה, יש משהו גאוני בשיטה הזאת. כי אתה אומר, אני אתן לבן אדם את כל הכוח, יש לו את זה גם להרבה זמן.
זה כמו דבורים.
למה?
כי כאילו ברגע שהיא עוקצת, היא מתה אחרי זה.
כמו דבורה מיד עוקצת.
כן, אז כאילו מין, אתה אומר, אתה הולך לחוות את הרגע הכי גבוה שלך, ואז כזה to burn out בשנייה.
כן, כן, כן. לי זה דוגמה יפה של חוק של כאילו מין, מראה כמה, מה המחירים הפוליטיים של זה שיש לך מלך כל כך הרבה זמן. זאת אומרת, בזמן ביבי, החוק הזה, שהוא בגדול תכלס חוק סופר הגיוני, שכאילו בדקתי, יש אותו ברוב המדינות בעולם, יש איזשהו סוג של הגבלה, גם עם שטחית על משך כהונה, כן? זאת אומרת, בזמן ביבי, אפילו אנשים כמוני היו תופסים את זה כחוק אנטי-ביבי, כן? זאת אומרת, גם היום במובן שאפשר לתפוס את זה כחוק אנטי-ביבי, אבל זה פשוט, בעיני דוגמה נפה לאיך, זאת אומרת, שיש לך מלך, אתה לא יכול לחשוב על שום היגיון פוליטי. כי היום זה כאילו מין, סבבה, זה אולי ימנע ממישהו אחר to abuse power כמו שביבי עשה, אבל בעצם כאילו, תכלס זה פשוט חוק היגיוני, כן?
אני לא מסכימה איתך.
וואו, אוקיי.
ואני דווקא, אני גם מגייס את ביבי לטובתי.
עוד עבור, כל הניסויים האלה הם שקר, אני מתחיל להבין.
כן, אז כל העיתונים נורא התרכזו בתגובה של ביבי לזה, כי כמובן, כאילו כולם, זיינו אותך, הנה החוק שמכוון אליך וזה, וביבי אמר שהוא בדק במדינות אחרות, ואין חוק דומה לזה בשום דמוקרטיה פרלמנטרית. והציטוט, הוא אמר, יש דמוקרטיות למופת, כמו גרמניה וקנדה, ושם הקנצלרית מרקל וגם קודמה כיהנו כל אחד כ-16 שנים, פייר טרודו, אביו של ראש ממשלת קנדה, גם כיהן 16 שנים, אף אחד לא חשב להגיד שיש בעיה בדמוקרטיות המופתיות האלה. עכשיו, למה...
זה שתי דוגמאות, זה דוגמאות מזעזעות.
לא, זה לא דוגמאות מזעזעות. ולמה ביבי גאון? כי הוא לא אמר בשום דמוקרטיה. הוא הקפיד להגיד... הוא הקפיד להגיד שאין לזה אח ורע בשום דמוקרטיה פרלמנטרית. כי הוא לא יכול להגיד בשום דמוקרטיה, כי אז היה כוללת אהובתו ארצות הברית.
כן.
שהיא אמנם דמוקרטיה, אבל היא דמוקרטיה נשיאותית ולא פרלמנטרית. אז אמנם ההתחכמות שלו היא, אתה יודע, היא קצת אידיוטית, וברור שבעבר גם כל האינטרנט מלא עכשיו במקומות שבהם הוא התראיין ושהוא תמך בזה, וגדעון סער ישר חגג על זה שכאילו הוא עצמו הציע את זה לגדעון סער כשהוא ניסה להקים איתו ממשלה. אבל יש בדברים שלו הרבה אמת. כי א', זאת אומרת, עובדתית זה נכון. זאת אומרת, אין שום דמוקרטיה פרלמנטרית, כגון ישראל, זאת אומרת, ישראל היא דמוקרטיה פרלמנטרית, אפשר רגע לעשות שיעור קטן באזרחות.
בשיטות ממשל.
בצורה שטחית, דמוקרטיה פרלמנטרית היא דמוקרטיה שבה
אין הבחנה בין הרשות המחוקקת לרשות המושלת.
בדיוק, זאת אומרת שכאשר בוחרים, שכאשר האזרחים בוחרים מפלגה, אז הרשות להרכבת הממשלה ניתנת לבן אדם שעומד בראש המפלגה, שקיבלה את הכי הרבה.
הרשות המבצעת נגזרת מהרשות המחוקקת. היא לא עצמאית לה כמו באמריקה, שזה בחירות נפרדות.
בסדר, כן. אני חושבת שהסברתי יותר ברור, אם כי יותר מגומגם. אבל בגדול, זאת אומרת שבארצות הברית בוחרים בנפרד נשיא ומפלגה, ואצלנו הדבר הזה הוא נגזר אחד מהשני. עכשיו, יש הרבה היגיון בזה שבדמוקרטיה פרלמנטרית לא תהיה הגבלת כהונה. כי דמוקרטיה פרלמנטרית היא בעצם סוג של אידיאולוגיה, כן? זאת אומרת, זו אידיאולוגיה ששמה את מבטחה בפרלמנט, ובמקרה שלנו בכנסת. כן. כי היא אומרת, אין צורך להגביל את הכהונה, בגלל שמכל מקרה, זאת אומרת, הממשלה יכולה להדיח, ולא בצורת אימפיצ'מנט, כן, ובתהליך כן. סופר משפטי, כמו שראינו אצל בניסיון אצל קלינטון, ואצל טראמפ. אלא היא אשכרה יכולה לעשות את זה, וישראל מוכיחה שהיא אכן עשתה את זה, והמון מדינות, בריטניה, טאצ'ר, כן, כן. זאת אומרת, זה דבר שאכן קורה.
כן.
עכשיו, במובן הזה גם יהיה מאוד מסורבל להכיל את החוק הזה. זאת אומרת, יש פה עניין של היגיון של מבנה. אתה לא יכול לבוא ולפרק לגמרי את שיטת המשטר פה. זאת אומרת, זה ייצור המון יצורי כלאיים שאת חלקם אנחנו יכולים
למה?
לצפות.
אני לא מצליח להבין את זה. למה את אומרת את זה?
כי זה כן מייצר איזשהם בעייתיות.
מה? כאילו, כי יש תרחיש שבו הליכוד ממשיך לבחור בביבי כיור יור הליכוד,
למשל, זאת אומרת, okay. זה לא משנה את שיטת המשטר, זאת אומרת, עדיין מדובר בחבר כנסת שהוא בראש המפלגה, אוקיי? זה לא מופרד, אז הדבר הזה כן מייצר כל מיני פערים, לדוגמה, כל העניין הזה של ראש ממשלה חלופי.
חליפי.
הוא בעייתי בתוך מבנה כזה, זאת אומרת, זה מייצר איזה שהם פערים, ואני חושבת כן, שזה חותר תחת השיטה שיש פה, זאת אומרת, כל העניין הזה של בלמים ואיזונים שקורה בארצות הברית סביב הדבר הזה, כלומר שבדרך כלל מה שקורה זה זה שהנשיא בעצם עומד בראש מפלגה שהיא לא המפלגה שלו, שהיא מנוגדת אליו, זאת אומרת, נשיא רפובליקני וקונגרס.
זה קורה בדרך כלל אחרי שיש רוב, זאת אומרת, אחרי שנשיא נכנס בדרך כלל ויש לו...
וזה קרה לרוב הנשיאים בהתחלה.
כן ולא. כאילו, שוב, אמריקה בגלל שיש שתי בתים וזה, זה שיטה מאוד מיוחדת.
נכון.
יש שם דינמיקות מאוד ספציפיות שחוזרות על עצמם וגם לפעמים לא חוזרות על עצמם.
נכון. אבל לכן, במקום כזה, כשבוחרים באופן ישיר את הנשיא, והוא הרבה פעמים מעורב עם פרלמנט שהוא לא המפלגה שלו, אז יש לך היגיון בדבר הזה. נכון, נכון. בשיטה שבה כל העניין הוא המפלגה. אתה כאזרח נותן אמון בחברי המפלגה. העניין הוא הכנסת. הם בוחרים. אין הפרדת רשויות. אז הדבר הזה של ההגבלה הוא כן חותר תחת השיטה הזאת.
אני לא מסכים איתך, כי את יודעת מה מצדיק שיטות ממשל? שום דבר. זאת אומרת, כל מדינה מנהלת איך שהיא רוצה להתנהל, ולא נכון לראות את הדבר הזה כאיזו מערכת פילוסופית נאותה ושלמה. אני אתן לך לספר סיפור מעניין. את יודעת שבאמריקה לא היה את ההגבלה הזאת? עד לפני, עד מלחמת העולם השנייה, שמה קרה? שרוזוולט נבחר פעם רביעית. עכשיו, למה? עכשיו, אחרי זה אמרו, אוקיי, צריך להגביל את זה. עד שמישהו עשה לזה abuse, לא היה צריך להגביל את זה. עכשיו, למה לא עשו לזה abuse באמריקה? כי יש הבדל בין חוק לנורמה, כן? והנורמה, ג'ורג' וושינגטון, למרות שרצו שהוא ימשיך לרוץ, אחרי הכהונה השנייה שלו, הוא אמר, אני לא רוצה, אנחנו לא רצינו מלך, ומישהו אחר, עכשיו, יכול להיות שהוא גם היה עייף, אני יכול עוד, ובלה, בלה, בלה. אבל הוא בעצם יצר נורמה, מסורת, שאומרת, נשיא לא רץ יותר מפעמיים, כן? ורק אחרי שרוזוולט נבחר פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, פעם רביעית, ואז מת באמצע הכהונה הרביעית שלו, בעצם היה נשיא פאקינג 12 שנה, כן? כן? אז אחרי הבחירות באמריקה, אחרי המלחמה, היה בחירות, כן? ובעצם נכנס גל של רפובליקאים וגל של, נקרא לזה, דמוקרטים שמרנים, וחוקקו את התיקון ה-22 לחוקה, שמגביל את היכולת לרוץ לנשיאות, להמשיך לעשות את זה.
אוקיי, אגב, גם פה, אצל הנשיא, כן יש לך הגבלת כהונה, וזה חלק מההשלמה שהשתה, זאת אומרת, יש פה...
בסדר, אבל הנשיא פה אין לו שום משמעות.
בסדר, אבל בדיוק בדמוקרטיות פרלמנטריות, יש תפקידים אחרים שיש להם הגבלה. אבל לראש הממשלה אין.
אבל בעיניי זה קשור למשהו אחר, זה קשור למושג הזה של דמוקרטיה מתגוננת. זאת אומרת, לשם הדיון, מה שהיה כל כך מפחיד בטראמפ, זה שהשיטה האמריקאית, לדוגמה, לא בנויה עם כל כך הרבה בלמים ואיזונים. זאת אומרת, מה זאת אומרת? השיטה האמריקאית בנויה על זה שמי שבבית הלבן זה מישהו כמו ג'ורג' וושינגטון, שאחרי שתי כהונות אומר, הדבר הגדול לעשות פה הוא to step down ולא לרוץ עוד פעם, למרות שאני הייתי לוקח את הבחירות האלה בהליכה, כי חשוב השינוי. ברגע שנכנס לשם חזיר שרוצה to abuse power, ודרך כלל זה נכון גם לגבי אובמה, כן? זאת אומרת, ברגע שנכנס בן אדם שרוצה לעשות abuse של power, בהקשר של אובמה זה היה קשור בעיקר לשימוש שלו של צווים נשיאותיים, ואז בעצם הכשיך את הכניסה של טראמפ גם בסביב הדבר הזה, בעצם נשחק הנורמה הזאת של, של לנסות לעבוד עם הקונגרס, כן? עכשיו, יכול להיות שאובמה לא יכל לעשות את זה, אבל אותו דבר ראינו עם טראמפ, כן? זאת אומרת, שנכנס בעולם שמוכן לנצל את המערכת עד תום, אז אתה מבין שהבלמים והאיזונים האלה הם לא באמת, הם לא יפתרו שום דבר, וגם ראינו גם אמריקה כמה היא חשופה. לשם הדיון, טראמפ הוא דח, לא, על, על בסיס גם סעיף נוסף שמונע ממך, זאת אומרת, בעצם ניסו להדיח אותו גם על סעיף ש, שמונע ממי שתמך בהמרדה ל- 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 להיות נשיא, כן? ו- ואני חושב שיש פה משהו מאוד, זאת אומרת, יש פה, אולי זה קשור קצת לנושא הקודם, של כאילו, הפנטזיה שהפורמליזם יפתור את הבעיה, זאת אומרת, שמיד, החוק הזה לא היה מונע מביבי לרוץ שוב, את יודעת איך אני יודע את זה? כי בפולין יש חוקים כאלה, ואז הראש ממשלה הזה פשוט פאקינג המציא לעצמו תפקיד חדש, כן? ויש לו מין, עכשיו כאילו מין בן דוד שלא משנה, לא מה שקורה בפולין, אבל כאילו מין פתרו את זה, כמו שהיה אצל פוטין, כן? ברוסיה יש הגבלת כהונה, אז החליפו את השיטה, כן? זאת אומרת, הוא פשוט, זאת אומרת, הוא פשוט הפך להיות, הוא הפך להיות מראש ממשלה לנשיא, או מנשיא לראש ממשלה, לא משנה. אותו דבר עם ארדואן, כאילו, אתה רואה את היכולת to abuse את זה, ובמובן הזה הדברים האלה הם לא פתרון לתרבות פוליטית, אבל אני כן חושב שיש להם ערך, ואני לא חושב שבאיזה ברמה מה פילוסופית, אפריורית, צריך להגיד, זה חותר תחת כל השיטה הישראלית, כי כל שיטה היא פשוט השיטה של עצמה, כן? זה לא איזה משהו סופר כאילו זה, כל מקום, והחוקים שהם יצרו לעצמו.
אבל עובדה שרוב המדינות מתחלקות לחוץ מן, אתה יודע, שוויץ עם ה... עם השיט שלהם והדמוקרטיה הישירה שהיא לא נכנסת לאף אחת מהקטגוריה הזאת, אבל רוב המדינות האחרות נכנסות לשתי הקטגוריות האלה, ויש בהם חלוקה ברורה, ויש כנראה סיבה שבשאר הדמוקרטיות הפרלמנטריות אין הגבלת כהונה. יש פה איזה בחירה של משהו על פני משהו.
אני מצטער, אני חייב להגיד שאני ממש לא מסכים עם זה, כי אני חושב שאת מתמקדת, שוב, זה מה שמתמקדת בנאותות פילוסופית. את מנסה להגיד, השיטה גוזרת סט של...
לא, אני אומרת שאני צופה שאם יעשו את זה, יהיה כל מיני אי-אלימות שאנחנו לא יכולים עכשיו לראות אותם, ושייצרו בלגן וחוסר יציבות פוליטית אפילו יותר גדולה ממה שיש עכשיו.
יכול להיות, אבל נגיד, יכול להיות, אבל אני חושב שנגיד, באותו מידה אפשר לשאול את השאלה, איך בן אדם שמואשם בפלילים, מותר לו להישאר נשיא, זה לא קשור לשום דבר כזה.
למה? אבל אגב צריך להגביל את הכהונה, זאת אומרת, ישראל היא לא מהמקומות שבהם, זאת אומרת, הכהונה של ביבי היא באמת לא נחשבת הרבה, דווקא הממשל פה מאוד מאוד לא יציב.
לא קשור, אתה מגביל לשנים, ואתה אומר, בן אדם לא יכול להיבחר יותר, נגיד, באמריקה אומר, בן אדם לא יכול להיבחר יותר מפעמיים לנשיא.
נכון.
לא, זה, ושאם הוא משלים שנתיים מהכהונה השנייה שלו, לא משנה, הוא עדיין he's done, כן?
אבל אין לנו פה היסטוריה מטורפת של אנשים שאביוז את הדבר
לא,
הזה.
לא, ליטרלי יש לנו. יש לנו היסטוריה ממש של שתי דוגמאות נורא חזקות שאנשים עשו לזה אביוז. אחד הוא הראש ממשלה הראשון של מדינת ישראל, והשני הוא הראש ממשלה האחרון של מדינת ישראל. ומשניהם עשו לזה אביוז פסיכי. ואני רוצה לספר לך משהו על שתי השיטות שאת כאילו מין זה. בקנדה ובגרמניה יש חוקה. זאת אומרת, בגרמניה בטוח יש חוקה, ובקנדה, בגלל שהם ירשו את השיטה הבריטית, יש בלמים ואיזונים אחרים, לדוגמה, סתם לדוגמה, ויש את זה גם בגרמניה, שיטה אזורית. אוקיי, אז בישראל, אז יודעת מה, אז בוא נלך עד הסוף, אז אני רוצה שישראל נחלק אותם למחוזות, ויהיה אפשר שיהיה התנגדות אזורית. אבל אין את זה, אז מה, אז אנחנו לא שיטה פרלמנטרית, זה בדיוק העניין. אין, זה, שיטת משילות היא שיטת משילות, היא פשוט שיטה שאנשים בוחרים לנהל את עצמה. כל אחד מהם תפוקה וכל אחד מהם מעולה. משתמשים בשיטות, יודעת, בהתאם למה שעושים איתם. והבעיה היא הביוס של זה. עכשיו, ברגע שבן אדם עושה הביוס למערכת, אז כן, המערכת תתגונן, והיא צריכה להתגונן, ולכן זה מבורך בעיניי, כן? זאת אומרת, זה כמו שבאמריקה, לא היה צריך לעשות, זה כל עוד נשיאים היו בסדר, עד שנכנס רוז שבעיניי הנשיא מדהים, אבל הוא obviously היה לו God complex מאוד 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 קשה, הוא גם היה שקרן שהסתיר את זה שהוא נכה, כן? ובעצם הצליח להיבחר ארבע פעמים, גם בגלל המלחמה, והיה צריך להעיף אותו, כן? ובסופו של דבר, זה גם נורא מעניין להסתכל על זה, כי באנגליה קרה דבר נורא דומה, ובאנגליה בעצם העיפו את, צ'רצ'יל אחרי המלחמה, שזה היה כאילו דבר נורא מפתיע שיקרה,
כן? כן? אחרי כל מה שהוא עשה בשבילם.
כן, הוא וביבי ביחד, ביבי הרי גם היה שם.
כן, אז, עם המופתי.
עם המופתי, בדיוק. אז אני חושב שיש משהו נורא מעניין במובן הזה שכאילו, זה קשור לבריאות דמוקרטית. זה, אתה, לא, אתה, אני הייתי אומר כמעט הפוך. השאיפה היא לחיות במדינה שלא צריך לחוקק חוק כזה. פה בעיניי מאוד מוצדק לחוקק חוק כזה. אני לא חושב שהוא יציל אותנו אם יקום עוד ביבי חדש, או אם ביבי יחזור, כי אני גם לא יודע אם אפילו לשון החוק מאפשר לביבי לחזור או לא. אבל אני לא חושב, אני לא מקבל את הארגומנטציה הזאת שיש פה איזה כאילו סתירה לוגית. כי השתי מערכות אחרות שהוא מציין, יש להם מלא בלמים ואיזונים אחרים שפשוט פשוט אין בישראל, כן? לדוגמה, יש כבוד בשני המדינות האלה ללשון החוק. ברצינות. זאת אומרת, באף אחד המדינות האלה, בן אדם שמורשם בפלילים, לא היה יכול להישאר ראש ממשלה. אמיתי, כאילו אמיתי. עכשיו, יש עם זה גם משהו, נכון, אבא של טרודו, באמת מלך מלא זמן, כן, זאת אומרת, זה באמת נכון, כי המנדט לא בא פאקינג מהמלכה, או איזה שטות כזאת, כי הם קומן וולף, כן, ומרקל פאקינג מוטר של כל גרמניה, באמת משלה עד שכאילו זה, ויכול להיות שיש גם מי שבגרמניה רצה לחוק נגד החוק, ויכול להיות שזה גם סבבה, כאילו אם מישהו הרגיש שעושה ביוס לזה.
כן, טוב, נסכים שלא להסכים, אני רוצה לעבור לנושא האחרון שלנו, והנושא האהוב עליי של היום, וקוראים לו רני רהב.
יס.
אוקיי, אז יש פה הרבה רקע, אני רוצה שתישארו איתי וגם אתה, יש פה הרבה הרבה פרטים וזה. אז השבוע רני רהב החליט לתקוף את הדוגמנית אסתי גינסבורג, אז קצת מידע עליהם, אסתי גינסבורג התחתנה עם איש העסקים אדי קייזמן. אוקיי? עכשיו, לפני שנה, השניים האלה ברחו ללוס אנג'לס, אחרי שקייזמן הסתבך עד מעל הראש בכל מיני עסקי נדלן. עכשיו, שוב, לא, אני לא אכנס עכשיו פה ממש לפרטים, כי זה לא מספיק מעניין, אבל לקייזמן, בין היתר, יש חברה בשם ברלין אספייר, כן, יש לך משהו להגיד על זה?
לא,
ראיתי שאתה ככה, אתה מתרגש.
אני רוצה לשאול שאלה, מה זאת אומרת, מי בורג? כאילו, אנחנו חיים בעידן גלובלי, זאת אומרת, הוא ברח ל-LA ומה? כאילו, אי אפשר למצוא אותו שם?
לא, אפשר למצוא אותם, אבל בוא נגיד המקורבים, מה שנקרא, המקורבים לזוג,
בכירים בקהילת האנזי גינסבורג,
מספרים שהם עשו איזושהי מין מסיבה כזאת, שאף אחד לא הבין שהיא מסיבת פרידה, כאילו עירחו, והם מארחים הרבה כנראה, ויום אחרי זה כזה הם נסעו, והם לא דיברו על זה עם אנשים, חוץ מכנראה אנשים מאוד קרובים, הם אמרו שהם נוסעים כאילו, זה היה מין מסיבת פרידה, הם אמרו שהם נוסעים לכמה חודשים, זאת אומרת, לא היה דיבור שלהם עוברים לחול.
לא, אני שואל משהו אחר, אם אני נגיד חייב כסף מישהו, ואני עובר למדינה
אחרת. זה לא עניין
אחרת.
של הוא בורח מזה.
אה, אוקיי, אוקיי.
בכל מקרה, האינדייטמנט שלו כרגע זה בברלין.
כי ברלין אספייר.
כי הדירות שם. אז אני אמשיך להסביר. אז ברלין אספייר מוכרת דירות להשקעה בברלין, לרוב לישראלים, למשקיעים ישראלים. כן. זאת אומרת, הוא ברח מהציבור, הוא לא ברח מהחוק.
הבנתי, אוקיי, אוקיי.
אם היית מקשיב לי עד הסוף, אז אולי לא היית צריך כל הדבר הזה. אוקיי, אבל מה שקרה בגדול ובצורה גסה, שהצועות שהוא הבטיח למשקיעים לא או לא היו קיימות בפועל, או שהיו מקרים שהדירה בכלל לא נרשמה על שם הקונה, ובכלל שהוא עבדה לצד ג'ימל, והיו גם בכלל תלונות של דיירים גרמנים על התנהלות קלוקלת של הנהלת הבניין, שאיפו אותם כדי לקנות את הבניין. היה כתבה ענקית באיזשהו עיתון גרמני על זה, שמצד בכלל הדיירים. כלומר, המון 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 בעיות ותקלות, ואתה יודע, מדובר בנוכל קלאסי שמעביר כספים מפה לפה, לובה כספים שאין לו, משתמש בהם, כל הדברים המאוד מאוד מוכרים האלה. אז הוא כמובן הסתבך, וזה הגיע לשתי תביעות שמסתכמות ביחד בסך כולל של 10 מיליון שקל, לא מצחיק בכלל. ובאמת על צל הדברים האלה הם די ברחו מהארץ באמצע הקורונה, ולא הרבה זמן אחר כך התפרסמו בעיתונים כל מיני ידיעות על הבית ענק שהם גרים בו ב-LA, ועל חיי הזוהר שהם ממשיכים לתחזק, ועל מותגים שהם קונים, וכל מיני כתבות מהסוג הזה. עכשיו, ביום ראשון השבוע פורסם שאסתי ועדי מצפים לילד שלישי, מזל טוב.
טוב, אין להם כסף לקונדומים.
וממש שנייה אחר כך רני רהב פרסם תמונה שנלקחה מהאינסטגרם של אסתי, שאיך אתה מזהה יחצן, שהוא גם כשהוא בא לעקוץ, הוא נותן קרדיט.
הוא נותן קרדיט, כי זו תביעה של 20 אלף שקל בלי להוכיח נזק.
זה קורה.
כל איש תקשורת יודע את זה, וכל איש יחד יודע את זה. בלי קרדיט, תביעה של זה.
בדיוק. אז הוא פרסם תמונה, והוא כותב למטה אחרי כל הטקסט שהוא כתב, הוא כותב מתוך עמוד האינסטגרם של אסתי גינסבורג, ענק. מאוד יפה. עכשיו, בתמונה היא מצולמת עם כמה חברים, והוא כתב, החיים נמשכים בלוס אנג'לס, כאילו שום דבר לא קרה, כאילו הכל בסדר, אין לתאר חוצפה של אנשים. שעה אחר כך, עכשיו, אני לא יודעת לפי האינסטגרם אם זה פורסם לפני או אחרי ההודעה על ההיריון, כנראה ממש רגע אחרי ההודעה על ההיריון, שעה אחרי זה, עוד פוסט, אוקיי? עוד תמונה מהחשבון של אסתי, הוא כתב, מזל טוב גברת גינסבורג, שאנשים חייבים כל כך הרבה כסף לאנשים אחרים, הם לא מרחיבים את המשפחה לפני שמחזירים את החובות, יש גבול לכל בדיחה, אי אפשר לחיות על חשבון אחרים, בושה. שעה אחר כך.
איפה הדירה של...
שעה אחר כך,
כמה דירות, כמה דירות רני רהב קנה?
הוא לא קנה. תקשיב טוב. שעה אחר כך, הוא פרסם תמונה של הזוג, מתוך כתבה בעיתון, במעריב, על חיי היוקרה שהם מנהלים ב-LA. ופנה לה כביכול חברה שנזכרה להגיב אצלו על הדברים, כי כן. הוא אומר, לחברה שכתבה פה, זה רק, רק מגביר את הווייב.
כאילו היה תגובות בתשלום, כאילו, לכאורה.
כביכול, כאילו, yeah. אצלו בעמוד על, על הפוסטים האחרים. ויום אחר כך, ביום שני, אחרי שאסתי עצמה פרסמה סטורי עם איזה ציטוט כזה אידיוטי וכתבה קרמה איזה ביץ', שהיה ברור שהיא מכוונת אליו, הוא פרסם עוד פוסט וואו. של צילום מסך של הסטורי הזה, וכתב, אני, לא, אני אפילו לא מקריאה את כל הפוסט, כן? אני, בקיצור, גברת גינסבורג היקרה, את מדברת על קרמה, אז בואי ואלמד אותך דבר אחד או שניים על קרמה. שקט, שקט, בן אדם מדבר, אתה, 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 די.
אני עושה חיקוי של...
די, שקט אמרתי. אלוהים. את מדברת על קרמה, אז בואי ואלמד אותך דבר אחד או שניים על קרמה. את שותפה מלאה למעללי בעלך, זה שאינך חתומה על כלום אינו מנקה אותך מאחריות, כי את 50% ממנו, וככזו, כל חשבונות הבנק שלכם בארצות הברית הם על שמך כאזרחית אמריקאית. ואינך יכולה להסתתר מאחורי הסינר ולהגיד שלא ידעת. את ולא אחרת ידעת את הכל, כולל הכל. עשרות אנשים מסתובבים ללא דירה ואיבדו את חסכונותיהם. הרבה אנשים נשארו באלם מכך שלא דאגתם שהכסף יחזור למי שדאג לכם מכל הלב. לא נכנסים לחנות של שנל, ולא עושים חגיגות, לא גרים בווילה יקרה עם מטפלת ועוזרת, נוסעים בג'יפ ריינג' רובר ופורשה יוקרתית, ולא חיים על חשבון אחרים, כל עוד חייבים הרבה כספים להמון גורמים.
אני חייב לשאול שאלה, כמה עולה פוסט של רני רהב? זאת אומרת, אם אני רוצה שהוא יעשה 4 פוסטים ברצף על משהו, כמה זה? כאילו ראינו בפייר פסטיבל כמה עולה קיילי ג'נר, אז כמה עולה רני רהב?
יפה. שאלה במקום, כי באמת בן אדם חייב לטעות למה המתקפה המאוד במוקדת הזאת על אנשים שפעם היו חברים קרובים שלו. אסתי גינסבורג ועדי קייזמן היו חברים קרובים, היא הייתה מיוצגת של רני, זאת אומרת, הם היו בלתי נפרדים.
אין הזמן שזה בן אדם כזה יש חברים, כן? ולא קשרים עסקיים. נכון. לא, באמת אני אומר, לא ב...
נכון, אבל זה באמת מוזר, כי אם מסתכלים בפרופיל האינסטגרם של רני רב, אין המון דברים כאלה, זאת אומרת, רוב הפרופיל שלו, ממש כמעט כולו, זה צילומים של ידיעות חדשותיות, אוקיי? זה פרופיל נורא מוזר, שהם או מקדמות מטרה שקשורה באופן כלשהו למיוצגים שלו,
כן.
או בא להביע אידיאולוגיה, למשל ציונות,
כן.
שזה למעשה אותו דבר,
כן.
אוקיי? כי מה שמדהים, כי מה שמדהים ברני רהב זה שהאיש הזה הוא הפוליטיקה בהתגלמותה.
כן, כן.
אוקיי?
הוא זה, הפוליטי.
הוא הפוליטי, עכשיו מה שיפה בו זה שכל המרץ שלו מוקדש ללהסתיר את העובדה הזאת ולצבוע את העבודה שלו בגוונים של בידור.
כן.
אוקיי? כאילו, הוא, עכשיו, הבן אדם היה מקושר לזוג רבין, כן? הוא היה חבר קרוב של לאה,
כן,
הוא עזר לרבין בדברים... הוא כמובן חבר של הנתניהוז, שרים בכנסת, ללא ספק מתייעצים איתו על בסיס קבוע. הבן אדם הזה מכיר את כולם, קשור לכולם, בוחש בכל צלחת.
לגמרי.
אבל הוא לא מתלכלך. הוא כאילו, לא, אני בשואוביז, אני כן, באומנות, כן, כן. ובבידור ובדברים האלה. וזה בעצם פרופגנדה שמחופשת לצהובון.
כן, כן.
זה מה שהוא עושה. עכשיו, אז זה אומר שגם מאחורי ההתלהמות המטורפת הזאת על אסתי, חייב להיות איזשהו משהו אידיאולוגי, כן? כולו אידיאולוגיה. הדבר הזה, אין הבדל אצלו בין העבודה לבין האידיאולוגיה.
כן,
זאת אומרת,
כן.
הכתב, אתה ממש, זאת אומרת, אתה רואה איזה כתבות הוא מפרסם, זה נע בין, אתה יודע, לנזוף באנשים שהם לא מתחסנים, לבין ילדים שחורים ברואנדה שהוא כותב איזה עולם אכזר,
כן, כן.
לבין פתאום להיכנס בביידן על משהו שהוא עושה.
כן, שלא תומך בספיק ישראל, ומסתרגים על התמיכה.
ולהגיד כל הכבוד למדינה שלנו וליעל הרד הספורטאית, אתה מבין, הכל זה אידיאולוגיה תאורה.
הוא מגדיר את המיינסטרים, הוא כאילו פועל בתוך הליבה של המיינסטרים, ולכן הוא צריך להגדיר כל הזמן את גבולות המוסר, בשביל שהוא יוכל גם פתאום להגיד, אייל הוא בחור מקסים.
נכון, בדיוק, אבל כן. זה גם יכול להיות פתאום כתבה על אייל גולן, שהוא כותב כמה אייל תורם למדינה.
בדיוק.
עכשיו, באמת, אי אפשר להאמין שאכפת לו מהאזרחים הקטנים שנדפקו בעסקאות של קייזמן. אין מצב.
הוא נדפק.
לא, הוא לא נדפק, הוא גם לא היה משקיע במשהו, כי הוא לא מפגר, הוא בעלה מאוד חכם.
כן.
אז אני חפרתי באינטרנט,
yes.
באמת הרבה זמן היום, והפעלתי מקורות. וזה היה מאוד קשה, ואתה יודע למה?
למה?
כי מין המפורסמות, וזה ידעתי גם מהתקופה שלי בעיתונות, שרני רב הוא היחצן היחיד שרשימת הלקוחות שלו היא סוד.
כן.
הוא לא חושף אותה, שזה מאוד 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 חריג ליחצן.
נכון.
זאת אומרת, הכוח של יחצן בדרך כלל היא רשימת הלקוחות שלו. והבן אדם הזה כבר שנים... לא מוכן לפרסם אותה, הוא תמיד טוען שכל העיתונאים יודעים, ומי שצריך יודע, ובעסקים יודעים, אבל מי שעובד או עבד בתחומים האלה, יודע שמעבר לרשימה שהוא כן נותן באמת לעיתונאים לראות, יש גם רשימה שאף אחד לא רואה,
כן.
ויש לו מיצוגים סודיים, שזה כבר התנהלות מאוד חשודה.
כן.
ובגלל זה באמת נורא קשה להתחקות אחר האידיאולוגיה. הייתה לי פעם מרצה באוניברסיטה שאמרה שמאחורי כל טקסט אתה צריך לשאול מה האידיאולוגיה שפועלת, מה המטרה. ואצל רני רב רואים את זה ביתר סט. זאת אומרת, ממש יש שם, זה מדהים לראות את זה, גם מדהים לראות איך הוא פועל, הוא תופר את כל הקצוות, זה כמעט גאונות.
לא, הוא גאון.
עכשיו, אז פה זה באמת קשה, כי אתה לא יכול לעקוב אחרי הרמזים, כי אין לא מיוצגים.
כן, זה כמו ידיעות אחרונות. אתה לא יכול לדעת מה האינטרס שלהם. לפחות הארץ, אתה מבין שיש איזו אג'נדה פוליטית שהיא כאילו ליברלית. ישראל היום, אתה מבין שזה כאילו...
לא, אתה לא יכול למצוא... בדיוק,
אתה לא יכול לדעת.
אתה לא יכול ללכת אחרי הכסף, כי האיש הזה לא משאיר עקבות. בדיוק, בדיוק, בדיוק. אבל יש לי תיאוריה קלושה.
יפה.
אחרי חפירה גדולה.
מה גילית?
אוקיי. התביעה הראשונה שהוגשה נגד קייזמן היא תביעה ייצוגית של כמה משקיעים, ואתה יודע, אנשים מן השורה כאלה שהוא דפק. אבל התביעה השנייה, והיותר מעניינת, היא שייכת למולי ליטווק, אוקיי? מולי ליטווק, שאגב, הוא טבע יחד עם אחותו, והשקיע כאילו באחד הפרויקטים של קייזמן, משהו בברלין, לא מעניין. כאילו הוא טוען שקייזמן נטש אותו, נטש את הפרויקט בלי להגיד, והונה אותו. פחות מעניין. מה שמעניין זה מי זה הבן אדם הזה, שהוא בעצמו ממש לא אדם נקי כפיים, כפי שהוא מנסה לתאר את עצמו. דבר שלנו מיליונר. אוקיי? הוא מיליונר ישראלי דווקא מהמושתקים מהפחות מוכרים.
חכה. Everyone you heard, מיכלי.
נכון. והוא הבעלים של אתר פורנו כזה של וויבקאם. אחד האתרי וויבקאם הכי גדולים בעולם.
מה שמו? אני סקרן.
קוראים לו I am live.
I am live,
אוקיי.
Okay.
עכשיו, מה שמעניין, שבדיוק כמו רני רב, גם I am live מסתתר מאחורי איזה כסות, שהיא חברת הייטק בשם קוליוויז'ן, אוקיי? עכשיו, חברת הייטק הזאת היא חברה שיושבת בתל אביב, מתנהלת כחברת הייטק לכל דבר, היא בעצם מפתחת את המוצרי וידאו, וידאו צ'אט,
כן,
המבוססי
כן.
פלאש, לאתרי הפורנו שהיא מפעילה שבראשם I am live, וכמובן עוד מלא 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 סאב אתרים שכל המטרה שלהם זה להפנות ל-I am live, כולל אתרים שהחזות שלהם היא מעוגנת, זאת אומרת, יש שם אופרציה ענקית ומטורפת, יש שם גם אתרים כאילו לגמרי מעוגנים של עצות ולחפש
וואו,
זה, והכל מפנה פרסית, אותך ל-I am live הזה, אוקיי? עזוב, יש פה גם עוד המון המון, הם פועלים על, על, על אתרי affiliation, זה גם נושא, לא, לא נלאה את המאזינים והמאזינות, אבל, אבל אז קוליוויז'ן הזאת, זאת בעצם החברה, זה הפרונט, שהם באמת עושים הייטק, כי הם באמת מפתחים את התוכנות האלה.
כן, יש פה סופטוור אמיתי.
על הדרך, כמובן, הם אוספים מידע על, המש... על, ה... על, ה... על כל הגולשים.
ברור.
ויש להם דאטאבייס גם משוגע על צריכת פורנו
ברור.
בעולם כולו. כמובן, מנצלים נשים, אתה יודע, לא צריך להגיד את כל הדברים שמשתמעים מכך.
מייצרים טכנולוגיה לניצול נשים.
כן, קראתי גם רעיונות עם אנשים שעובדים בחברה, שיש להם איזה, זאת אומרת, שמצד אחד הם כאילו... אתה יודע, הם עובדי הייטק.
כן.
זה שני, אומרים שיש שם תחלופה נורא גבוהה, כי מתישהו לאנשים שם קשה לחיות עם בעצם התוכן של מה שהם
כן,
עושים. יש
גבול כן.
לכמה שאתה יכול להתעסק, אתה יודע, בתוכנה
עצמה. במדיה ולא,
ולא
במסר.
ולא בתוכן
כן,
של מה
כן,
שאתה עושה,
כן.
שאתה יודע שיש כל מיני נערות מרומניה, שאומנם עושים להם כביכול וטינג של גיל, אבל אי אפשר לדעת אם הם באמת נתנו את ההסכמה שלהם. עכשיו, ב-2009, ליטווק החליט שהוא רוצה לפנות לעולם האומנות. אגב, מדובר בילד טוב עירוני א'.
הוא בוגר עירוני א'?
נכון מאוד, גדל בתל אביב וניגן פסנתר.
בן כמה הוא?
אני לא יודעת, הוא לא נורא מבוגר, אבל...
מה, הוא כאילו בגילנו יכול להיות?
לא, לא. לא, הוא מתקרב ל-50 בטח.
וואו.
אז יש לו גם המון רקע באומנות, הוא כנראה בן אדם מאוד אינטליגנט, פשוט עם חוש עסקי מאוד מפותח. אז ב-2009 הוא החליט שהוא רוצה, אתה יודע, לפנות לעולם האומנות, שתמיד היה לו קשר איתו, והוא ניגן, והוא הקים את גלריה ליטווק, שזה...
גלריה ליטווק?
גלריה סופר לגיטימית, ומאוד כן נחשבת בעולם האומנות, זאת אומרת, זה לא איזה קשקוש בלבוש.
לא, לא, זה ממש לא קשקוש,
של איזה, אתה יודע, של איזה מין מיליונר שרוצה גם...
לא, לא, זה גלריה לג'יט. אני מכיר, אני מכיר שציגו שם, כן, כן.
עכשיו, מה מתברר? ומי שעזר לי להבין את זה, זה החברים החמודים שלך בויקיפדיה, כי אני מצאתי דיון על הערך של קוליוויז'ן. ומשתמשי ויקיפדיה התווכחו ביניהם האם צריך להיות ערך לקוליוויז'ן, כי הם, by definition, לא כותבים על פורנוגרפיה.
כן.
והדיון המעניין היה, האם קוליוויז'ן היא חברת פורנוגרפיה?
לא, חברת... כי אוי, זה למעשה חברת... קרה דבר נורא מעניין שאתם לא הולכים לשמוע, כי אתם מצלים זה שמיכל הקדישה קרוב לארבע שעות לעשות תחקיר פסיכי. אני אומר עכשיו ברצינות, זה בדרך כלל אני משקר פה כל הזמן בשביל להודד אתכם לעשות מנוי. הפעם זה באמת אינסיין, אני חושב שזה לא פורסם עדיין, והיא עשתה תחקיר באמת יוצא דופן על, על רני רב ועל על, על, על למה הוא יעשה את הדבר הזה. ולכן אני באמת באמת חושב שאתם פשוט מפספסים. זאת אומרת, אפילו אני הייתי ממליץ לכם ככה, תקשיבו, תעשו את המנוי, ואז פשוט תשימו תזכורת לעוד שבוע לבטל אותו.
לגמרי, אפשר באמת. אפילו כאילו לשמוע את זה ולבטל באותו יום, ולדעתי הוא לא יגבה מהם.
לגמרי, אפילו יש לי רעיון יותר טוב, תעשו VPN, ואז תעשו את החיוב מסין, ואז תתקשרו לאשראי כועסי, וגידו, מישהו עשה מנוי על
ה... זה רעיון, זה... מעולה, כן. מעולה.
מה זה, אתם אין לכם הבטחה, אתם איזה, תשתמשו בריסקיפיי, הסטארט-אפ הישראלי שמונע עונת אשראי.
נכון, זה רעיון טוב.
טוב, אבל אתם
קמצנים. אפשר גם, אתה יודע, להירשם על, 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 על שם של מישהו אחר. אפשר כאילו לגנוב את האשראי.
של ההורים.
של אימא, כמו ש... כן.
חברים, תודה שהקשבתם עד פה. ברקע לילי פרנקו.
עם קרלי בלב, להתראות.
ביי. קרלי בלב. לקבל מכתב מאימא, אבל אין בו מזומן, מזומן. לא שקל אחד. מקבל מכתב מאח שלי, אבל יש בו רק כללות, רק כללות. בן זונה וקר, קר, קר לי בלב. חיפשתי קצת תשובות וקיבלתי רק אמת. אני לא מאמין לזה, לא מאמין לזה. חיפשתי אהבה והיא הלכה לשירותים.